למות ולהפוך לשדה פרגים. כתבתה של ליסה וולס, הרפרס מגזין. הקריין עודד יחזקאל. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. אמיגו בוב קנטיסנו לא חשב שהוא עומד למות. אבל אשתו, ג'ניפר בליס, שטיפלה בו במשך 8 שנים, מאז חלה בסרטן הגרון, ראתה שמצבו החמיר. הגידול בצווארו התפוצץ והותיר פצע פתוח שג'ניפר נקטה וחבשה. לאט לאט הוא גדל והתקרב לעורק הראשי שלו. הרופאים הזהירו שכל יום הוא עלול לדמם למוות. אני מאמינה שהרוח שלך תמשיך לחיות, היא אמרה לו. אבל הגוף שלך במצב לא טוב. חשוב שנדבר על מה שאתה רוצה. אמיגו בוב לא ידע מה כדאי לעשות עם הגופה שלו. הוא לא הקדיש מחשבה רבה לעניין. ואז שמעה ג'ניפר על קומפוסטציה אנושית. כמה חודשים לפני כן, במאי 2020, נכנסה לתוקף הצעת חוק של מדינת וושינגטון, המתירה המרה של שרידי אדם לאדמה, שיטה המכונה צמצום אורגני טבעי. NOR, Natural Organic Reduction. חברה בשם Recompose תכננה לפתוח את מתקן הנור הראשון בעולם בדצמבר אותה שנה, בעיר קנט, מדרום לסיאטל. הם קראו לו החממה. הרעיון נראה מושלם עבור אמיגו בוב, שחולל מהפכה בתחום החקלאות האורגנית, תחילה כחקלאי, אחר כך כעורך דין ויועץ, והקדיש את חייו לבניית אדמה ולהגנה עליה מפני מאפיית חומרי ההדברה. כשהחל להשלים עם מותו הקרב, התקשר אמיגו בוב למייסדת ריקומפוז, קטרינה ספייד. הוא רצה לוודא שהיא יודעת מה היא עושה. קומפוסט הוא הבסיס לחקלאות אורגנית, כך שהוא היה בקי בנושא. הוא אפילו שימש יועץ לכמה מבצעי קומפוסטציה גדולים. קטרינה הסבירה לו את התהליך באופן משכנע למדי, אך רק ברגעיו האחרונים הוא אמר לג'ניפר סופית, זה מה שאני רוצה. הוא מת למחרת חג המולד. יקיריו רחצו ובישמו את גופו וישבו למשמרת ליד מיטתו. הוא נראה כמו מלך, אמרה ג'ניפר. הוא היה ממש, ממש יפה. היא הראתה לי תמונות. גופתו הונחה על גבי תכריכים עשויים המפ וחוסתה מהצוואר ומטה בשכבת עשבי מרפא מיובשים ועלי כותרת. זרי לבנדר ועלי עצים עטפו את ראשו, וטליון של פרת משה רבנו על שרשרת חרוזים איתר את מצחו כמו כתר. רק פניו המזוקנות היו חשופות. הבעה שלווה ומסתורית של מוות נסוכה עליהן. הוא אכן נראה כמו מלך, או כמו אל יער מהמיתולוגיה הקלטית. צווארו העטוף בתחבושת היה עדות יחידה לחייו כבן תמותה. אמיגו בוב הצטרף ל9 חלוצים נוספים בחממה בפרוס השנה החדשה. בני האדם הראשונים בעולם שעברו קומפוסטציה חוקית. כשקראתי את ההספדים שלהם, נודע לי שהקשיש שבהם היה בן 92, והצעיר ביותר בן 48. אחד מהם היה מוכר פרחים מזדמן, אחד קורא תאוותני, אחר אופה מיומן וטבח רציני. היו שם מעצב נוף, צייר ואומן עץ, דבוראי ומאלף כלבים. אחד לימד כתיבה יוצרת לנוער חסר בית, לאחד הייתה קריירה של 30 שנה במשטרה. אחד מהם, ארני ברוקס, תרם לביסוס תחום הצילום התת-ימי. גופותיהם הונחו בתוך מיכלים, גלילי פלדה, באורך 2.4 מטרים, ובהם שבבי עץ, אספסת וקש. במהלך 30 הימים הבאים, עקב הצוות של ריקומפוז אחר רמות הלחות, החום והחומציות בתוך המיכלים, וסובב אותם מדי פעם, עד שהגופות הפכו לאדמה. לאחר מכן הועברה האדמה לארגזי הבשלה, שם נותרה במשך שבועיים. לאחר מכן היא נבדקה לאיתור רעלים ופונתה לאיסוף. מחצית מאדמת נור תגיע בסופו של דבר ליער בבלז מאונטן, בדרום מערב וושינגטון, ליד גבול אורגון. גופה שעברה קומפוסטציה מייצרת כיארד מעוקב, 0.765 מטר מעוקב של אדמה, שיכול למלא מסעית ולהגיע למשקל של יותר מ-680 קילוגרם. לקרובי משפחה רבים, כאלה שגרים בבנייני דירות למשל, אין אפשרות לאחסן כמות גדולה כזאת של אדמה. עבורם מציעה Recompose את האפשרות לתרום את האדמה להר, כדשן לעצים ולתיקון קרקעות שנפגעו עקב קריטת עצים. אבל אמיגו בוב היה חקלאי, לכן שכרה ג'ניפר מסעית הובלות ולקחה הביתה את כל ירד האדמה שלו. היא הפכה את הנסיעה למעין מסע צליינות ועצרה בדרך לבקר את יקיריהם ואת מקורות הנהרות האהובים עליהם. במהלך החודשים הבאים הגיעו חבריהם החקלאים ומילאו מחלים קטנים באדמה ששימשה לדישון הקרקעות שלהם. ג'ניפר השתמשה במעט ממנה לשתילת עץ דובדבן. שאלתי אותה איך זה כשבעלה שוב בבית, מונח בערימה בשביל החנייה שלה. ובכן, זה קומפוסט, היא אמרה. זה עדיין בעל ערך כי זה היה הגוף שלו, אבל זה גם קומפוסט. פגשתי בחיי שני סוגים של אנשים. אלה שחושבים, מדברים ומתכננים תוכניות עבור גופתם העתידית, ואלה שמעדיפים שלא. אני משתייכת לקטגוריה הראשונה. כילדה רציתי נואשות קבורה ויקינגית, רעיון שקיבלתי בהשראת הסרט Rocket Gibraltar עם מקולי קלקין מ-1988, שבו חבורת ילדים מרימה את גופת הסבא שלהם, מאמיסה אותה על סירה, דוחפת אותה לים ומציטה אותה באש עם חץ בוער. אם השמיים זוהרים באדום, מסביר המספר, פירוש הדבר של הוויקינג המת, היו חיים טובים. בשנות ה-20 לחיי, התפשרתי על האופציה המציאותית יותר של שריפת גופתי. רציתי שהאפר שלי יפוזר על גדות הנהר האהוב עליי, או יושלח מצוק לאוקיינוס השקט, או יירה לאטמוספירה מתותח. הייתי בתקופת הנטר אס תומפסון שלי. אבל אחרי שהאפר של חבר עבד בדואר, שקלתי את הרעיון מחדש. חקרתי את מנהג קבורת השמיים, שבו גופה מושארת בשטח פתוח כדי לשמש מאכל לעופות דורסים. והידרוליזה אלקלית, תהליך שבו הבשר מתפרק והופך לנוזל בתמיסה של מים ואשלגן הידרוקסידי. לאחרונה תכננתי ללכת בעקבותיו של שובר הלבבות מה-90s, לוק פרי, ולרכוש חליפת קבורת נצח. תכריכים המכילים פטריות שיחלו את גופתי ויתהרו אותה מרעלים באופן ביולוגי. כמו ג'ניפר בליס, אני חושבת שחשוב לדבר על מה שאנחנו רוצים, בעיקר כדי שאלה שנותרו אחרינו לא יצטרכו לנחש. אבל אני נמשכת גם להרהורים על המוות עצמו, שיכולים להוביל למחשבות מועילות על החיים. קסמה של הקבורה הוויקינגית, למשל, היה כפול. היו היופי והדרמה של התלכדות היסודות במוות. רציתי לצוף, לבעור מעל מי האוקיינוס, ושהשמיים יעשו בי כחפצם. אבל רציתי גם לחיות כמו הילדים בסרט. ילדים שעושים מדורות, יורים בחץ וקשת ומטריסים נגד הרשויות. במילים אחרות, המחשבה על המוות שרציתי, לימדה אותי על החיים שרציתי. הנכונות להתמודד עם מציאות חיים שאינה עומדת למסע ומתן היא בעיניי אות להתבגרות נפשית. אבל יש לכך מחיר, הגילוי שהעולם אינו פשוט כפי שהאמנו פעם. האמת מזהמת את החלום. הקבורה הוויקינגית למשל היא מזויפת. הוויקינגים שרפו את מתיהם בסירות, אבל השאירו אותן לאגון ביבשה. זאת ועוד, הלוויותיהם כללו לפעמים קורבנות אדם. שפחה הייתה נאנסת על ידי שבט המת, ולאחר מכן נדקרת ונחנקת למוות. מציאויות אחרות מרושעות פחות. גם קבורת שמיים וגם ירי ארטילריה כבדה אינם מקובלים בסיאטל, עיר מגוריי. וגם לא היו מתירים ירי תותחים. שריפה משחררת כ-245 קילוגרם פחמן לכל גופה שנשרפת. פליטת הפחמן משריפת גופות במשך שנה בארצות הברית שווה בערך לזו של שריפת 181 מיליון קילוגרם פחם. להידרוליזה אלקלית יש פחות השפעה אקולוגית, אבל כמו שריפת הגופות, היא מבזבזת את אנרגיית הגוף. במקום להתנדף באשן, החומרים המזינים נשטפים לביוב. אפילו חליפת הפטריות, על פי המבקרים, אינה מוסיפה לתהליך הפירוק משהו שהאדמה עצמה אינה יכולה לספק. בסופו של כל התהליך המפרך הזה, אין מנוס מלהסיק, במילותיה של דורותי פארקר, שמוטב כבר באותה מידה לחיות. מובן שגם זו לא אופציה ריאלית. וכך הגעתי ליער האפל של אמצע חיי, סקרנית לשמוע על קומפוסטציה אנושית, שיטה של הסתלקות סופית ללא חסרונות נראים לעין, שיטה המתיימרת למנוע מטונה של פחמן דו-חמצני של גופה לחדור לאטמוספירה, ובמקום זה לייצר אדמה שמסוגלת לדשן עצים ופרחים. נותר עוד לראות אם היתרונות האלה עומדים בלחצים של שיקולי דעת אחרים. אבל להשאיר מאחוריך מורשת חיובית, להצמיח משהו יפה במותך, יכול להיות חלום. כפי שמודיעה לי סדרה של כרטיסי פרסום נעים המודפסים על קרטון ממוחזר. אני יכולה להיות אצטרובל. אני יכולה להיות חורשת יער. אני יכולה להיות שדה פרגים. קטרינה ספייד, המייסדת של Recompose, היא אדריכלית בהכשרתה. הרעיון של קומפוסטציה אנושית עלה במוחה לראשונה ב-2011, כשהייתה סטודנטית לתואר שני באוניברסיטת מסצ'וסטס, אמהרסט. ליתר דיוק, היא שתתה בירה בחצר האחורית שלה, והתבוננה באחד מילדיה הפעוטים מתגלגל על הדשא. מתפעלת מהמהירות שבה הם גדלים. היא חשבה על כך שגם היא גדלה במהירות. אבל לקראת מה? כמובן, לקראת מותה הוודאי. ומה יהיה עם גופה כשתמות? בדיעבד הגילוי הזה נראה לה כעת קצת נדוש, אבל הוא נתן לה השראה לחפש חלופות לשריפה ולקבורה, שאף אחת מהן לא מצאה חן בעיניה. ואז סיפר לה אחד מחבריה על קומפוסטציה של פגרי חיות משק. נוהג חקלאי מוצנע של תמינת בעלי החיים שהתפגרו בערמות קומפוסט חיצוניות. עבודת המאסטר של קטרינה, על אפר ופירוק, הצעת מקום מנוחה למתים העירוניים, תמנה את הזרע למה שיהפוך לבסוף ל-recompose. היא ראתה את הקומפוסטציה האנושית כפתרון לבעיית בתי הקברות הצפופים ולעלויות הסביבתיות של קבורה ושריפה קונבנציונליות. אבל הצעתה הייתה גם ביקורת על הנחת היסוד העומדת בבסיס השיטות האלה, שהגוף הוא נשא המחלות שיש להיפטר ממנו, ולא מקור פוטנציאלי של חיים חדשים. היא חשבה כיצד להפוך שרידי אדם לאדמה, שתהיה מוכנה להזין יצורים חיים חדשים. ב-2014 קיבלה קטרינה מלגה למימוש הרעיון שלה, והכתבות הראשונות על חזון הקומפוסטציה האנושית שלה החלו להופיע בעיתונים. בערך באותה התקופה היא קיבלה מייל מטניה מרש, מרצה בבית הספר למשפטים באוניברסיטת Wake Forest, שלדבריה נאמר בו משהו כמו, היי, אני טניה, כתבתי את הספר על דיני הלוויות בארצות הברית, ורק רציתי להודיע לך שמה שאת מציעה לעשות הוא לא חוקי. אשמח לשוחח איתך על כך. בסמסטר הבא החלו תלמידיה של מרש לחקור את נושא הקומפוסטציה האנושית, בניסיון להבין באילו מדינות קיימים המסלולים הרגולטוריים המבטיחים ביותר. הם גילו כי ייתכן שדיני הלוויות במדינות מסוימות יאפשרו זאת, אך בסופו של דבר החליטו שהתמקדות בלגליזציה ספציפית לנור תהיה אסטרטגיה יעילה יותר. בשלב הראשון נדרשה קטרינה לערוך מחקר פיילוט בגופות אדם. היא עברה עם משפחתה לסיאטל, שם יצרה קשר עם לין קרפנטר בוקס, מדענית קרקע, שפרסמה מחקרים על קומפוסטציה של פגרי חיות משק. ב-2018 החלו קטרינה ולין במחקר כלי סגור עם 6 גופות של תורמים, והשתמשו בחבית קומפוסטציה שהותקנה במקור עבור שרידי בעלי חיים. ערימת קומפוסט חיצונית נתונה לגחמות של מזג האוויר, ופירוק העצמות עשוי לארוך יותר משנה. לעומת זאת, כלי סגור יאיץ את התהליך בכך שיאפשר שליטה רבה יותר ברמות החמצן, החום והלחות. הוא מגביר דרמטית את הפעילות המיקרוביאלית, הסבירה לין. נוצרת סביבה שמעודדת פעילות והפקת חום גבוהות במיוחד. קומפוסטציה היא לא מדע טילים, אבל התהליך דורש כמות מדויקת של חום מתמשך כדי לחסל גורמי מחלות ולהמיר חומר אורגני מתקלה לאדמה במהירות. בטמפרטורות נמוכות יותר לא תתרחש קומפוסטציה אמיתית. מחקר הפיילוט עמד בציפיות. גורמי המחלות חוסלו והתרופות טופלו והורדו לרמות נמוכות בהרבה ממגבלות המשרד לאיכות הסביבה האמריקאי. מערכת הכלים הסגורים האיצה גם את התרבות האורגניזמים הטרמופיליים שמפרקים גופה והופכים אותה לאדמה בתוך 30 יום בלבד. לשם השוואה, בקבורה ירוקה שבו הגופה נקברת בקבר נטול בידוד, בתכריכים או בארון עץ פשוט, התהליך יכול להימשך עד 20 שנה. בראשית הדרך קראה קטרינה לרעיון שלה פרויקט המוות האירוני. זה היה השם הישיר ביותר שמצאה. דרך להתנגד ללשון הנקייה בתעשייה שכל כך רוויה בה. אבל הוא לא ממש שיקף את ההיבט המתחדש של נור. לכן, כשהקימה את החברה שלה ב-2017, היא קראה לה Recompose. המונח הוא משחק מילים מתוחכם. חיבור מחדש, שנשמע כמעט כמו פירוק. אבל הוא גם תיאור הולם של התהליך, במובן זה שמולקולות המתים מפורקות ומורכבות מחדש, כפי שניסח זאת מחקר הפיילוט, לחומר שהוא בלתי ניתן לזיהוי חזותי, כימי או מיקרוביולוגי, כשרידים אנושיים. קטרינה ולין הוכיחו שהתהליך שלהן עבד, אבל החוקיות של נור עדיין הייתה עמומה. קטרינה ערכה פעילות הסברה, הרצתה ותכננה אסטרטגיות לגליזציה עם לוביסט מקומי. ואז, לגמרי במקרה, גילתה שסנטור בבית המחוקקים המדינתי, ג'יימי פדרסון, גר ממש בהמשך הרחוב שלה. היא הזמינה אותו לקפה והסבירה את תוכניותיה. שינוי האקלים נמצא אצלו בעדיפות גבוהה, והוא ידע שהבוחרים שלו התלהבו מהרעיון, אמרה. ב-2019 הציג פדרסון את הצעת החוק 5001 בעניין שרידי אדם. ההצעה הראשונה במדינה ללגליזציה של קומפוסטציה אנושית. היו לנו 6 אנשים שתרמו את גופם למחקר לפני שמתו. זו הייתה המחווה האחרונה שלהם והייתה לכך משמעות, אמרה קטרינה. כמה מחבריהם ובני משפחותיהם העידו בפני בית המחוקקים. ואמרו שזה היה משמעותי מאוד עבור אותו אדם. המושל, ג'יי אינזלי, אישר את הצעת החוק באותה השנה. מאז הועלו הצעות חוק דומות בקליפורניה, ורמונט, דלאוור, הוואי, מיין, ניו יורק, אורגון וקולורדו. שתי האחרונות כבר עברו. בינתיים צברה Recompose קהל עוקבים גדול ברשתות החברתיות. רשימת התפוצה שלה גדלה ל-15,000 מנויים. אנשים מכל העולם התעניינו בקומפוסטציה של גופתם. החברה שכרה בתחילה מחסן של 1,700 מטרים רבועים בשכונת סודו בסיאטל, בכוונה להתקין 100 כלים. ואז המגפה שיבשה את המימון. מקר הציע לה לזכור מחסן קטן הרבה יותר בקנט, וקטרינה נאלצה להסתפק 10 מיכלים בלבד בעת ההשקה. הפחד הכי גדול שלי היה שאדבר על זה 10 שנים, ולא אעשה את זה לעולם. המיכלים הוזמנו מיד, ורשימת המתנה החלה להתגבש. ביקרתי בחממה באחד מימי אפריל האפורים בשעת אחר צהריים, שבועיים אחרי שג'ניפר אספה את אמיגו בוב. זהו מחסן צנוע, מוקף בפרקי משרדים ובתי מלאכה לייצור חלקי מכונות. מבעד לדלת הפתוחה יכולתי לראות את המערך. קיר לבן של מיכלים שלובים זה בזה. כל אחד מהמיכלים היה מותקן בתוך מסגרת בצורת משושה, כך שיחד הם נראו כמו חלת דבש לבנה גדולה. או איזשהו פתרון איכסון סקנדינבי. או משהו מסרט מדע בדיוני משנות ה-70. תאי המסע הגלקטי של העתיד. העיצוב הנקי הוא מעין הגנה מפני חרדות מולדות הקשורות ללכלוך ולריקבון. Recompose איננה מעודדת שתילת גידולי מזון באדמת נור. לא מסיבה מדעית כלשהי, אלא משום שהרעיון מעורר באנשים אי נוחות. קטרינה ספייד קיבלה את פניי בכניסה. לפני כן דיברנו רק בטלפון והיא חבשה מסכה, אבל לא התקשיתי לזהות אותה. בעוד רבים אחרים בתעשיית המוות האלטרנטיבי מעדיפים את החזות הגותית עם פירסינג וקעקועים בוטניים, קטרינה אוספת את שערה לקוקו גבוה ומהודק ולובשת מכנסיים וחולצות מכופתרות. היא משרה חמימות, אך היא גם מפוקחת. וכשהיא מספרת את אחת מבדיחות המוות שלה, מתברר שאין הרבה היגיון עסקי בלמכור למישהו חלקת אדמה לנצח. של מי היה הרעיון הזה? כל המגננות יורדות. במילים אחרות אין בה שום דבר מפחיד במיוחד. באותו אחר צהריים, מערך המיכלים היה מואר בעוצמה, בשני פנסי עזר. מצלמה הייתה מכוונת אל קיר לבן, שלפניו ניצבו תריסר עציצים. מאחורי מערך המיכלים, מחוץ לטווח הראייה, המחסן המה מפעילות, מה שחיזק אצלי את הרושם שאני נמצאת באולפן צילומים הוליוודי. מה הקטע של אורות הבמה? שאלתי את קטרינה. היא הסבירה שהם מתכוננים לטקס הטמנה וירטואלי שהתקיים באותו אחר צהריים. לא הורשיתי להשתתף. למעשה, בגלל הגבלות הקורונה, הם כמעט לא נתנו לי לבקר במתקן בכלל. אבל גם בימים רגילים, המחסן מחוסר חדרי שירותים ולא ממש מתאים לקבלת קהל. סיבה נוספת שהם מתכננים לעבור למקום גדול יותר. בינתיים, אם המשפחות מעוניינות לערוך טקס, הן צריכות לעשות זאת בזום. קטרינה הזמינה כמה מאנשי הצוות וערכה בינינו היכרות. מורגן ירבורו, שעבדה בעבר כקברנית במסגרות קונבנציונליות יותר, מנהלת את רוב הלוגיסטיקה המשפחתית. היא גם ממונה על הטקסים הדתיים ותערוך את הטקס בהמשך. המשפחות יכולות להגיש טקסטים ומוזיקה משלהן, או לבקש ממורגן לבצע משהו שנקרא טקס מחזור הפחמן. קטע מייצג, הצמחים שבהם אנו משתמשים היום, שבבי עץ וקש, יחסו את גופה של דרבי, יניעו את השינוי שלה, וישחררו את המולקולות שלה בחזרה לעולם. מייגן סירקל אחראית לאדמה ולמיכלים. נראה ששם משפחתה, שפירושו מעגל, כמו שמותיהם של כמה אחרים בכתבה הזאת, מסמל את הפרדסטינציה, חריצת גורלה של הנפש. במקרה זה, תחושת האפר לאפר המעגלית. כפי שצוין בדף הפרטים האישיים שלה, מייגן היא האדם הראשון בעולם שמקצועו הוא ליווי הגופים בהפיכתם לאדמה. הרבה מהפרטים האלה כבר ידעתי. בדקתי את האתר באותו בוקר, ולמדתי עובדות מלהיבות על כל אחד מאנשי הצוות. ידעתי, למשל, שבחייה הקודמים עבדה מייגן בתעשיית היין, הכשירה אנשים בשיטות חידוש אדמה וניהלה מטבחים גדולים. ידעתי שכשהיא לא עסוקה בניהול טקסי הלוויות, מורגן עוסקת בהצלת חיות ורושמת רישומי עת ודיו. ידעתי שמנהל התפעול, טוד מקספילד מצומוטו, עבד בעבר בחנויות ספרים, היה בעל רקע בייצור מכונות, הקים חברת תקליטים ובנה דרואידים בזמנו הפנוי. אם היה טיפוס מסוים שנמשך לתחום הקומפוסטציה האנושית, אני מניחה שאלה בדיוק האנשים. נראה שלכולם היו הרבה תחביבים. כמה ימים קודם לכן, סיפרה מייגן, העביר הצוות את חמשת הירדים המעוקבים הראשונים של אדמת נור, שנתרמו לבלז מאונטן. היא העמיסה את הנגרר שלהם ביארד מעוקב אחד של קומפוסט, אבל כשהגיע הזמן להעמיס את הבא, היא היססה. זו הייתה הפעם הראשונה שהקומפוסט יעורבב, וזה היה רגע עמוק, אך מורט עצבים. יש בזה סופיות, אמרה. הרגע הזה ציין את התפרקות הפרט והחזרה לקולקטיב. ההפך ממצבה. בבלז מאונטן הם פרקו את הערמה בקרחת יער. מורגן ירבורו הקריאה את שמותיהם של חמשת המתים. ואז כל אחד מהאנשים החיים נטל חופן טקסי של אדמה והניח אותו למרגלות עץ אלמון. זה לא היה רק סמל של השלמת מעגל אחד של התחדשות, הסבירו. עצי האלמון הם מינים חלוציים, ולעיתים קרובות הם הראשונים שמאכלסים שטחי יערות שבוראו, מקבעים חנקן באדמה, ובסופו של דבר הופכים למקור החיים שהתפתחו אחריהם. כל אותו הזמן שהקשבתי לדברי הצוות, המתים היו שם בתוך המחלים שלהם. וכל אותו הזמן שהקשבתי להם, הקשבתי גם למשהו אחר. מעין רחש של הצליל של החדר מתחת למוזיקת השיחה שלנו. מאוחר יותר, כשמורגן תיארה את מערך המיכלים כמלון למתים, מישהו התלוצץ ואמר שזה שם טוב ללהקה. וצחקתי גם. שמעתי וראיתי את קטרינה ומורגן וכל השאר. אבל זה היה כאילו אני זוכרת אותם בו זמנית, זוכרת את קולותיהם ואת הפרטים הביוגרפיים שקראתי באותו בוקר. טקסטים שהיו בעלי אותו נופך דחוס ואקלקטי של הספד. מובן שלא יכולתי לכתוב את הכתבה הזאת בלי לחשוב על האנשים המתים שאני אוהבת ועל מה שאני יודעת על מנוחתם הסופית. חלקם נקברו, חלקם נשרפו ואפרם פוזר. לאחרים לא היה מזל כזה. ככל הידוע לי, האפר של סבי וסבתי הוכסן בארון של דודתי ליד אפרן של חיות המחמד שלה, עדיין ארוז בקופסאות הקרטון שבהן הגיע. האפר של שון, כפי שציינתי, עבד במעבר. מת המסכן נחנת תחילה, אחר כך נשרף ואז נקבר בקד שלו. לא רציתי ללכת לאיבוד בדואר, או שיוטל בימום שאסרף ואקבר, או שאוחזק כבת ערובה עשרות שנים בארון של ילדיי. התחלתי לחוש חרדה לגבי גורלי הסופי. ובוקר אחד, אחרי לילה חסר מנוחה של מאבק במוות בחלומותיי, פתחתי את המחשב ונרשמתי ל-Precompose. תוכנית שמאפשרת לשלם עבור הקומפוסטציה העתידית שלי בתשלומים של כ-25 דולר בחודש. רוב האמריקאים נלחצים כשמדברים על מוות, לפחות כשמדובר במוות הפרטי שלהם. הסלידה הזאת מהמציאות של גופנו בר החלוף עשויה להיות תולדה של מעלות שמאז ומעולם היו נחשקות. מרץ, נאורים, תאווה חסרת סובע לחדש, אבל יש לה השפעה מוזרה של עיכוב החדשנות בשוק צרכני שכולל באמת את כל מי שחי עלי אדמות. אם בכלל נעלה את הנושא, נעשה זאת בעקיפין, ורצוי שבאופן כזה ששומר על האפשרות להימנע ממוות לחלוטין. הצורך בהכחשה הזאת בא לידי ביטוי בפולחן האנטי-אייג'ינג, בהבטחה להקפאה קריוגנית ולהחייאה, בשמועות על ראשו הקפוא של וולט דיסני. בית הלוויות המקומי שלי מציע למשפחות אבלות, חניתה וארונות קבורה כבדים, כדרך להגן על גופות מפני פגעי מזג האוויר, מפני הריחות או אי נעימות אחרת שמתלווים לשרידים שאינם מטופלים. דרישות כאלה נפוצות בתעשיית המוות הקונבנציונלית. אבל המחשבה שהמתים זקוקים להגנתנו מפני פירוק היא פנטזיה. למעט כמה יוצאים מן הכלל, כמו גופתו המתוחזקת של ולדימיר לנין, שמחזיקה מעמד מאז 1924, גם גופות חנותות מתפרקות. פשוט לוקח להן יותר זמן. ובמקום לתרום חומרים מזינים לכדור הארץ, הן פולטות חומרים מסרטנים. נדמה לי שההבטחה להגנה תלויה בהסכמה לא מודעת בין היקירים שנותרו בחיים ובין קברנים. לשחק בנדמה לי. להעמיד פנים שהמוות לא צריך לומר את המילה האחרונה, שאנחנו לא חסרי עונים, למרות שאנחנו מרגישים כך, שנוכל לשמור על המתים שלנו ללא פגע, שהם לא מעבר להשגחתנו. חשבתי שתשלום חשבון הפריקומפוז החודשי שלי עשוי לשמש מעין ממנטו מורי, דרך להתנגד להכחשת המוות. מסורות תרבותיות רבות מספור סיפקו לבריות תזכורות לתמותה. מכנסיות העצמות הברוקיות באירופה ועד לאשן התלוי מעל הגנגס. בודהיסטים מזרם התרוואדה בתאילנד מתרגלים מדיטציה ליד גופות כשהן מתפרקות. מזכירים לעצמם כל הזמן, גם לגוף שלי יש טבע כזה. לאבותינו המשוררים הייתה מנטרה משלהם, טימור מורטיס קונטורבטמה, לטינית, הפחד מהמוות מפריע לי. אבל מה נותר לאמריקאית מזדקנת ולא מחויבת מבחינה דתית? המטרה של סחירת המוות היא לא להתבוסס במקאברי, המטרה היא לזכור את מה שאנחנו תמיד עלולים לשכוח. החיים מגיעים לקיצם. התקשרתי ללקוחה אחרת של פריקומפוז, פסיכואנליטיקאית פעילה בת 76 בשם לינדה וולף, והעליתי את רעיון זכירת המוות שלי. היא לא התרגשה. מבחינתה היה זה שיקול מעשי. דבר אחד פחות ששאריה יצטרכו להתמודד איתו. היא אמרה שבמהלך חייה לא הייתה מודעת במיוחד לתביעת הרגל הפחמנית שלה. היא ידעה שהיא חייבת לשלם על כך לכדור הארץ, ותכננה לתרום את אדמתה לבלז מאונטן. זה לא משנה לה אם יקיריה יערכו לטקס הלוויה או לא. אני לא מתכוונת לשלוט בעניינים האלה מהקבר, אמרה. אני אהיה עסוקה בדישון עצים. כשאתם תורמים את האדמה שלכם, אומרים ב-Recompose, אתם מקבלים הזדמנות להיות פרודוקטיביים בפעם האחרונה. לספק ביומסה וחומרים מזינים ליער שבאמת זקוק להם. פרודוקטיביות במוות עשויה להיות טיעון משכנע עבור חלק מהאנשים. אבל מבחינתי, ואני חושדת שגם מבחינת אחרים, קסמה העיקרי של שיטת הקבורה החדשה הזאת, שבמובן מסוים היא העתיקה ביותר עלי אדמות, הוא ההזדמנות להשקיט את רגשות האשמה והחרדה על המחיר האקולוגי של חיינו. תהליך שבאמצעותו פחד נוראי, הן לגורלנו הפרטי והן לגורל הכוכב, עשוי לעבור סובלימציה במחי פעולה אחת. ההשלכות הגדולות יותר של קומפוסטציה אנושית יהיו נאצלות ככל שתחליטו. בצמצום המרחק בין חיינו המודעים לצורות מוות מסוימות, אנחנו עשויים לחיות יותר בהווה. אנחנו עשויים לחדש את המגע עם הצמחים, בעלי החיים, המים והאטמוספירה הדרושים לנו כדי לשרוד. אנחנו עשויים להתגבר על הסחות הדעת של העידן המודרני. הסחות שאפשרו לנו, באדישות מפחידה, להביא את כדור הארץ ואת כל תושביו אל סף חורבן. כמובן, לנור עלולה גם להיות השפעה הפוכה. מטעמי נוחות, אדם עלול לחשוב בטעות שחטאיו האקולוגיים בחיים יכולים להימחל במותו. ב-Recompose טוענים כי כל אדם שיבחר בקומפוסטציה על פני קבורה או שריפה קונבנציונלית, ימנע בממוצע מטונה אחת של פחמן דו-חמצני לחדור לאטמוספירה. לפי המחשבון של המשרד לאיכות הסביבה של ארצות הברית, מדובר בהחזר פחמן צנוע, השווה לצריכה של כ10 מכלי גז. מצד שני, זה עדיף על הגדלת החוב. לטעמי, התקווה הגדולה ביותר תמונה בשינוי התפיסתי. אם נתחיל לראות את עצמנו כתורמים מועילים לכדור הארץ, במותנו, ולא כסוכנים של מחלות ונזקים, אולי נוכל להתחיל לראות את האפשרות הזאת בחיינו. במילים אחרות, לא צריך לחכות למוות כדי להפוך את עצמנו למועילים. ביום החם הראשון של האביב, נסעתי לבלז מאונטן. המנהל הראשי של האתר הוא אליוט רסניק, מארגן פסטיבלי מוזיקה לשעבר עם תואר בלימודי דתות. ב-2019 הוא קיווה לשקם שטח של 2,800 דונם שהעמותה שלו רכשה לאחרונה. היה צורך בכמות עצומה של קומפוסט כדי לשקם קילומטר רבוע של אדמה הרוסה, והוא לא ידע כיצד להשיג זאת. באותה עת, קטרינה ספייד ניסתה להבין מה לעשות עם כמות האדמה האדירה שריקומפוז עמדה ליצור. השותפות נראתה גורלית. כשהגעתי לבלז מאונטן, הגיח אליוט מבקטת עץ קטנה ונופף לשלום. הוא נעל מגפי גומי וחבש מסכה של הדגל האמריקאי. החלפנו דברי נימוסים על מזג האוויר הטוב ועל שבילי האיילים שזיהיתי ליד המכונית. הוא שאל מה אני רוצה לראות. אמרתי, הכל. בשעות הבאות שוטטנו בשטח ברגל. התחלנו ביער עצי מחט בשפלת ההר, ואחר כך פילסנו את דרכנו בחורשת אלונים עתיקים ובמעלה גבעה עד למחצבת סלעים מושבתת. הוא הראה לי כמה מפלשי מים שנבנו לתוך נחל, שאותם תכנן להסיר בשנה הקרובה, המחסומים היחידים לדגי הסלמון שמגיעים מנהר קולומביה. אליוט היה אדם נעים, מעט פילוסופי. הוא אמר לי שנור, צמצום אורגני טבעי, הם ראשי תיבות הולמים. דרך לתאר את החומר כמשהו שקיים במצב לימינלי. האדמה היא לא רוח ולא חומר, אמר. או שהיא גם וגם. אליוט היה שותף לתחושתי שההבטחה הגדולה יותר של קומפוסטציה אנושית היא הפוטנציאל שלה לגרום לשינוי פרדיגמה ביחסנו לחיים בכלל. אם נוכל לראות את אדמת נור כקדושה בגלל מקורה, אולי נתחיל לתפוס כל ביומסה כקדושה. אולי זה נשמע כמו דיבורים היפיים, אבל ייתכן שזה מה שנדרש כדי שהמין שלנו ישרוד. משבר האקלים הוא ביסודו משבר אדמה, הרהר אליוט. יש שירה באפשרות שמוות של דור אחד יכול לאפשר את חייו של הדור הבא. נכנסנו למעין עגלת גולף טרקטורונית, והתחלנו להאפיל בדרך חצץ צרה שהתפתלה סביב צלע ההר והפחידה אותי עד מוות. במשך שבועות קראתי על המתים שהתאמנו לראשונה במקום הזה, וחלקים מההספדים שלהם צפו ועלו במחשבותיי, אם כי לא בהכרח זכרתי למי שייך כל סיפור. אחד מהם צייר בצבעי מים, אחר סרג בגדים לאנשים ולכלבים. אחד מהם פעל לחיסול מחלות חברתיות בקרב גברים בזמן מלחמת העולם השנייה, והצליח לגדל עץ תפוזים בתלהסי, אפילו בקור הקשה ביותר. על פני האדמה, כמו באוויר, הסיפורים האישיים שלהם היו כעת קולקטיביים. הם התמזגו במוחי. המשכנו לנסוע. טיפסנו דרך הסבך הצפוף של יער קרות לשעבר, חלפנו על פני בריכות מוקפות קני סוף, שאי אפשר לנחש שהן מעשה ידי אדם. ירדנו באחו הרוס לשעבר, ששימש למראה בקר. בקצהו, שריפה ישנה גילחה את הנוף עד לאר אדמס והר סנט הלנס הפחוס והמפואר, עדיין מחוסים שלג, שנצצו על רקע השמיים הכחולים. אליוט הפנה את גבו באדיבות כדי שאוכל להשתין, וההקלה העצומה של ריקון השלפוחית תוך כדי התבוננות בנוף מילאה אותי באהבה גדולה לחיים. כל אותו אחר צהריים הרגשתי שאני חיה. ההליכה בצל העצים, על עלים יבשים ועלי ארזים, ואחר כך הנסיעה בטרקטורון ההוא, עם גלים מתגלגלים של פחד שפינו את מקומם לאדרנלין, זוללת את כריך חמאת הבוטנים והריבה שלי בלהט חייתי. המחשבות על המוות שאת רוצה עשויות לעזור לך לדמיין את החיים שאת רוצה, אבל הן גם יכולות לעזור לך להאריך את החיים שכבר יש לך. כשחזרנו במורד ההר, עצרנו בקרחת יער אחרת, מנוקדת בשתילי אלמון, וחיבינו את המנוע. ושם היא הייתה פתאום. ערימת הקומפוסט שהייתה הגוף שלהם. חמשת הירדים המעוקבים הראשונים של נור, חסרי יומרה וקטנים, תחת כיפת השמיים ההיא. עמדנו מול הערימה בדממה. ואז אמרתי, וואו. אליוט שאל אם אני רוצה להניח חלק מהאדמה למרגלות עץ אלמון, כפי שעשה צוות ריקומפוז במהלך הטקס. בהתחלה חשבתי, לא. באופן מוזר זה נראה כמו חדירה לפרטיות לגעת בהם. הם לא היו קומפוסט בעיניי, הם היו בני אדם, עם תחביבים ואמונות מוסריות ויקירים שעדיין מתאבלים עליהם אי שם. הם היו יקרים. ואז עלה בדעתי שדווקא התחושה הזאת הכשירה אותי למשימה. תחבתי את ידיי לתוך התל והרמתי את האדמה אל אור השמש. היא נראתה והריחה בדיוק כמו קרקעית היער. תרגום מרב שמבן. למות ולהפוך לשדה פרגים. כתבתה של ליסה וולס, הרפרס מגזין. הקריין, עודד יחזקאל. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.